ובכן, אנחנו ממשיכים בלימודינו הנפלא. אני חושב שלגבי הנושא של השבת כבר עסקנו בזה בלמדת מלאכות והמשמעות של המלאכות, נכון? דיברנו על זה. ולכן אנחנו נמשיך. בפרשת ויקל פקודי יש חזרה, הייתי אומר כמעט כפייתית, על רשימת הכלים של המשכן. החצר והמזבח והמנורה והארון והיריעות וכו' וכו'. אני שואל את השאלה, למה? למה התורה, רואים שזה במכוון, שהתורה הקדישה כמעט 500 פסוקים למלאכת המשכן. 500 פסוקים. 480, 500, תלוי איך סופרים. השאלה היא למה? התשובה היא פשוטה לעניות דעתי, כדי להראות שזאת המטרה. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברא בעשרה מאמרות, יד אחת, כתוב, אף ידי עשתה ארץ, וימיני טיפחה שמיים. ואילו לגבי המקדש, נאמר, מקדש השם כוננו ידיך, שתי ידיים, ואז זה אומר שבעצם המקדש הוא מהווה את ההשלמה של הבריאה. ולכן התורה היא הקדישה כל כך הרבה, ולא רק בחזרה על הרשימות. טוב, דיברנו על פסוק ה, כחום מאיתכם תרומה, נדמה שגם על זה דיברנו, שיש הבדל בין התרומה של הפרשת תרומה, שבה נרמז שצריך לקבל תרומה מאומות העולם, ואילו כאן, אחרי מעשה העגל וההשפעה לרעה של אומות העולם, נאמר, כחום מאיתכם תרומה לשם, כל ידיב ליבו, זאת אומרת שיש כאן מעבר ממקדש אוניברסלי המתפשט אל הרוחב העולמי, למקדש פרטי קחו מאיתכם תרומה. ואז יש לנו רשימה של כל הדברים, אני חושב שכל זה ראינו, כל הרשימה, את מקדש שרד, ויבואו כל איש. אשר נשאו ליבו וכל אשר נדבר רוחו אותו, הביאו את תרומת השם, למלאכת אוהל המועד ולכל עבודתו, ולבגדי הקודש. ואז ראינו גם את הדיון לגבי המלאכה. כן, הכתוב, רגע, אני חושב שכל זה ראינו. אז רגע, אז אנחנו מתקדמים לפרק למדבר. ראינו, זהו, ויצב, אולי נפניכם, פרק למדבר, ויאמרו אל משה למור, מרבים העם להביא מידי העבודה למלאכה אשר ציווה השם לעשות אותה, ויצב משה ויעבירו כל במחנה למור, איש ואישה יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש ויקלה העם, מהביא, והמלאכה את האדם לכל המלאכה לעשות אותה והותר. אז מה זאת אומרת? לא יעשו עוד מלאכה. מהי המלאכה שהם עושים? זה להביא. אז למדנו שהמלאכה שמשה אוסר אותה היא הוצאה מרשות לרשות. כי מחנה לוויה הוא רשות הרבים, ואילו האוהלים הם רשות היחיד, ומשה מצווה שלא להעביר מרשות לרשות. הדבר הזה מלמד אותנו שמלאכת הוצאה מרשות לרשות היא מלאכה. יכולנו להגיד, זה לא מלאכה? התוספות קוראים לזה מלאכה גרועה. בזה מובן זה מלאכה גרועה, שלא ניכר שזאת מלאכה. מצד שני, אם נסתכל בפעם הראשונה שישראל נצטוו על השבת, זה בפרשת המן. שם כתוב, אל יצא איש ממקומו ביום השביעי. אז אמרו מה זה אל יצא, אל יוציא, שלא יוציא כלי מהאוהל כדי ללקט מן. אז יוצא שהמלאכה הראשונה שנאסרה הייתה מלאכת הוצאה מרשות לרשות. למור שכל המלאכות כולן הם סוג של ענפים של הוצאה מרשות לרשות. אני אזכיר, אולי, אני לא יודע אם הזכרנו את זה או לא, יש במדרש תנחומה שאלה ששאל את אחד, ששאל אחד המינים את רבי אבאו. שאל אותו, אם אלוהיכם שומר שבת, אז איך הוא מוריד גשם בשבת? איך זה יכול להיות? ענה לו, הכל זה רשות היחיד שלו, כי הוא יחידו של עולם. לכאורה, התשובה הזאת היא טובה בשביל מלאכת, רוצה מרשות לרשות, אבל להוריד גשם זה גם מלאכת זורע. ולא מצאנו בזורע עניין של מרשות לרשות. אז העץ יוסף שם, בפירושו למדרש תנחומה, אומר, נתן לו תשובה לגבי מלאכה אחת, ומזה תלמד למלאכות אחרות. משכנע?
לא.
לא. לכן, אני חושב שצריך לפרש את זה אחרת. יש ב... מה ההבדל בין מלאכת הוצאה מרשות לרשות למלאכת, לכל המלאכות האחרות? בכל המלאכות האחרות נעשה שינוי גלוי במציאות. כלומר, לפני שאני עושה את המלאכה, הפעולה היא בכוח. כאשר נעשה את המלאכה, אז היא יוצאת אל הפועל. בסדר? מורים מהכוח אל הפועל. למשל, אדם בונה, לוקח אבן ושם על גבי אבן אחרת. לפני שהוא עשה את זה, הבניין היה בכוח. עכשיו שהוא שם אבן על אבן, הבניין בפועל, הוא עבר על איסור בונה. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, הכוח והפועל גלויים באותה המידה. כלומר, לפני ריבונו של עולם אין הבדל בין כוח לפועל, אלא אצלו כל מלאכה היא הוצאה מרשות הכוח אל רשות הפועל. יוצא לפי זה שאצל הקדוש ברוך הוא כל המלאכות כולן הן הוצאה מרשות לרשות. ולכן רבי אבאו צדק, ברגע שהוא תירץ זאת רשות היחיד של יחידו של עולם, בזה הוא כלל את כל המלאכות כולן. למור שהמלאכה החשובה ביותר מכל המלאכות היא מלאכת הוצאה מרשות לרשות. לכן מסכת שבת מתחילה בהלכות הוצאה מרשות לרשות. כך אומר גם המהר"ל מפראג ביערות שלו שם. עכשיו, יש שאלה, אם כבר הזכרת את התחלת הגמרא במשנה מסכת שבת, כתוב יציאות השבת, שתיים שהם ארבע בפנים ושתיים שהם ארבע בחוץ. כיצד? העני עומד בחוץ ובא לבית בפנים. למה? לקחו כדוגמה, עני ובעל בית. תגיד, יש אדם שעומד בחוץ, יש אדם שעומד בפנים, אז זה משנה אם הוא עני או עשיר, או אם הוא בעל בית או לא בעל בית. מה? אני חושב שכוונת המשנה היא אחרת לגמרי. היא אומרת, כיצד אני עומד בחוץ ובעל הבית בפנים? איך זה יכול להיות? זה שבת. אני רוצה לאכול. אז מה, אתה תמצא איזה דרך להוציא לו סל או שהוא מכניס סל? וכל הדברים האלה, בסוף המשנה פוסלת. למה? ללמד אותך שאם אני עומד בחוץ ובעל הבית בפנים, אתה צריך להכניס אותו הביתה. זה העניין. כיצד אני עומד בחוץ ובעל הבית בפנים? כן.
דרך לשונית.
שמה?
אדם, ואני.
אבל יש אולי כאן איזושהי מחאה נגד הבדלי מעמדות כלכליים ביום השבת. ביום השבת אין הבדלים כלכליים, אין הבדלים של מעמדות כלכליים, כי אף אחד לא עובד. אז אין סיבה שאחד יהיה עשיר והשני עני בשבת. לכן, המשנה הביאה את הדוגמה הזאת. טוב, אז לגבי מלאכת שבת, תנסה. מה השאלה, אדוני?
השאלה היא, אני טועה או בוהה, עם עבדים שיוצאים לעבדות, פתאום יש לו, ויש לו, ויש לו, ויש לו,
ואומרים
לו, די, מספיק, לא צריך יותר.
אין כוחות. שאלת שאלה יפה מאוד. תיתן את התשובה, בבקשה. מה? ושאלה אישה, משכנתה, ומגרת ביתה, כלי חסד, וכלי זהב, ושמלות, ושמתם על בניכם ועל בנותיכם וניצלתם את מצרים.
עבדי שוהם ועבדי מילואים.
נו, היה להם המון. אני אגיד לך יותר מזה. הרי כתוב בתורה שביום הראשון של החודש השביעי צריך לעשות חג. נכון? מה אנחנו קוראים לו ראש השנה. מה האירוע שהחג הזה בא לציין? כתוב זכר ליציאת מצרים. בתפילות של ראש השנה אנחנו אומרים זכר ליציאת מצרים. מה קרה ביציאת מצרים בראש השנה? אז חז"ל אומרים, בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים. מתי הם יצאו? 6.5 חודשים אחר כך. מה הם עשו במשך 6.5 חודשים? מה עושים יהודים? הם עושים כסף. בדיוק. כלומר, הייתה חצי שנה שבה הישיבה במצרים הפסיקה להיות גיהינום. ואז אנשים התחילו לשאול את עצמם, בדיוק, למה לצאת אל המדבר אחרי משה? כן, בדיוק. זה בדיוק מה שקרה גם ערב גאולתנו, שהייתה אמנציפציה, והאמנציפציה שיפרה מאוד את המעמד הכלכלי של היהודים, ולכן השאלה אם כדאי לצאת מן הגלות התחילה להיות שאלה אמיתית, האם זה כדאי? ולכן גם הייתה גם התנגדות לציונות. חמושים, אסר להבין, כן, אז אלה שיצאו עם אבני שוהם ואבני מילואים, כנראה שהיה להם. טוב, לכן שאלתך הנפלאה קיבלה תשובתה, ויעשו כל חכם לב בעושי המלאכה, את המשכן עשריות, שש מוזר, ותחיל ברגמת תולד שני, קירובים מעשה חושב עשה אותם, עורך העירייה אחת ועשרים וכו', זה אתם כולכם מכירים, אין שום צורך שאני אחזור על זה, אפילו רשי לא נותן על זה פירוש. מה זה חכם לב? יפה, תגיד אתה. למה אני, תמיד אני. כן? יש שני סוגי חכמים, יש חכם ראש, יש חכם לב. החכם ראש יש לו שכל, חכם לב יש לו רגשות טובים.
השלמה ביקש לב מבין.
לב מבין, כן, נכון, יפה. לב הכוונה ש... שהחוכמה תהיה חוכמת הלב ולא רק חוכמת הראש. זה דבר חשוב. יש מה שנקרא אינטואיציה.
אנחנו אחרי בבוקר לבבי שבעת מחשבי הוא קושר מחשבה ללב.
כן. המילה מחשבה בתנ״ך אין פירושה כמו מחשבה בעברית מודרנית. מחשבה בתנ״ך זה תוכנית, כלומר רצון לעשות. למשל מחשבת המן אשר חשב, או למשל רבות מחשבות בלב איש ועצת השם היא תקום. תכנון, יפה. מחשבה זה תכנון, אז אכן זה נמצא בלב. כן, כי זה רצון. טוב, אז יש פה רשימה גדולה. הערה מעניינת, היה יהודי אחד בשם הרב יהושע הלר בוולוז'ין, תלמיד של הנציב נדמה לי, אולי תלמיד של רבי חיים מוולוז'ין, לא זוכר. אבל רבי יהושע הלר כתב ספר בשם חוסן יהושע. זה עצות לתלמידי ישיבות איך להתחזק בלימוד תורה. כן, חוסן יהושע. הוא גם כתב, הוא גם כתב ספר קטן שהודפס יחד עם חוסן יהושע, נקרא אוהל יהושע. בספר אוהל יהושע הוא כותב כמה דרשות. ושם בין היתר אחת הדרשות הוא סופר את המרכיבים של המשכן. כמה יריעות, כמה קרסים, כמה קרשים, כמה מנורה, כמה קרובים וכו' וכו'. והוא מגיע בחשבון מדויק שמרכיבי המשכן היו במספר 613. יש בדיוק 613 מרכיבים למשכן. נו, מה זה אומר? כנגד תרי"ג אותיות שבעשרת הדיברות. אה, כנגד תרי"ג מצוות, אבל תרי"ג מצוות מאיפה הן מתחילות? הן מתחילות מתרי"ג אותיות שבעשרת הדיברות. אני שואל את השאלה, רגע, כמה אותיות יש באמת בעשרת הדיברות? 620. כלומר, יש 613 ועוד 7 מצוות בני נוח. ועוד 7 מצוות בני נוח. כלומר, עכשיו 620 זה כתר. כשהקדוש ברוך הוא מופיע גם אצל האומות, דרך 7 מצוות בני נוח, אז יש לו כתר מלוכה.
כן?
מה?
7 מצוות בני נוח.
לא, מה פתאום? יש כאלה שאמרו 7 מצוות דרבנן, אגב. אבל ברור, 7 מצוות בני נוח לא כלולות ב-613 מצוות של התורה. סיבה פשוטה. הדינים שונים. למשל, כשאנחנו מדברים על איסור עבר מן החי, ההגדרה של עבר מן החי שונה אצל יהודי, אצל גוי, זה לא אותה הגדרה. למשל, כן. וכדומה לגבי כל ההלכות. עבר מן החי, פשוט מאוד. בהמה מפרקסת, מותרת לישראל, אסורה לבני נוח. אז זה בהמה מפרקסת, שחט את התרנגולת. בסדר? היא ממשיכה לרוץ. אחרי ששוחטים, התרנגולת ממשיכה לרוץ. האם מותר לאכול אותה במצב הזה או לא? התשובה היא כן. אצל הגויים, לא. זה אסור להם. כלומר, זה דבר שאסור להם שמותר לנו. למשל, כן? שזה הסבר. אצלם המצוות מוגדרות דרך הטבע. כל זמן שאני רואה את התרנגולת מפרקסת, אני אומר לעצמי, היא חיה. אצלנו שחיטה היא זו שמתירה. אז השחיטה היא מצד הקדושה, אז זה בכלל לא אותו דבר. כן? אז יש שבע מצוות נוספות. לכן גם במקדש יש 613 מרכיבים. למה לא?
אין קרשים.
במשכן התכוונה.
לא, במקדש.
במקדש? במקדש זה לא. במקדש זה משהו אחר. אבל אנחנו כאן לומדים על המשכן, אתה צודק. אז יש לנו פה הרשימה המפורסמת, גם רש"י לא דאג לתת פירוש, כיוון שזה רק חוזר על מה שכבר אנחנו יודעים, ולכן אני עושה לכם טובה, ואני ממשיך הלאה לפרק למצעים. בסדר. עכשיו, מה יש בפרק למד? אבל זה לא פותר אתכם משניים מקרא אחד תרגום על כל פסוק בפרשת ויקל פקודי. בסדר. טוב, עכשיו יש לנו תיאור של העשייה. עד עכשיו דיברנו על רשימת מה שצריך לעשות. עכשיו, היעס בצלל את הארון עצי שיטים, המאתיים וחצי אורכו והמאה וחצי רוחבו והמאה וחצי קומתו, ויצפהו זהב טהור וכו'. יש את שאלה מפורסמת. הקדוש ברוך הוא בפרשת תרומה מצווה קודם כל על הכלים, כלומר ארון, מנורה ושולחן, ורק אחר כך היריעות וחצר. ואילו כאן בפרשת ויקל אנחנו רואים שבצלאל עשה קודם כל את היריעות ורק אחר כך את הארון. למה?
בצלאל הייתה.
בצלאל הייתה. שהרי מה הייתה הקושיה של בצלאל? אמר אדם קודם כל בונה בית ואחרי זה מכניס כלים. ולכן צריך לעשות קודם כל את היריעות ואת הקרשים ורק לאחר מכן את הכלים, הארון והמנורה וכו'. אז למה הקדוש ברוך הוא בפרשת תרומה לא אמר ככה? הסברה של בצלאל היא מתבקשת.
היה קיץ.
זה אפשרות אחת, ולומר לך את האמת אני לא קונה. עכשיו נשאלת השאלה. כי כנראה, זה בדיוק העניין, אצל הקדוש ברוך הוא, אצל הקדוש ברוך הוא מדבר מצד העיקר והתפל. העיקר זה הכלים. התפל
זה החיבור.
כלים מן המסגרת ואחר כך מכניסים את הכלים. כלומר, יש הבדל בין הסברה האנושית לבין הסברה האלוהית. עכשיו, זאת המשמעות בדיוק של הביטוי בצל אל. בצל, כלומר, הצל הוא בדיוק הפוך מהדבר המקורי. ולכן, על זה אומר משה, בצל אל היית. אמרו חז"ל, יודע היה בצל אל לצרף אותיות שבהם נבראו שמיים וארץ. מה קשר בין האותיות שבהם נבראו שמיים וארץ לבין המקדש? מה התכוונו חז"ל? התכוונו להגיד דבר פשוט. המקדש הוא השתקפות של העולם. הוא לא רק השתקפות של התרי"ג מצוות, הוא גם השתקפות של העולם בכללו. לכן יש לכם הרבה מדרשים שעושים איזה מין הסבר של המשכן כמין מיקרוקוסמוס. כלומר, עולם קטן. העולם הקטן הוא במקדש. עכשיו, אני רוצה להסביר את זה על פי משל. אם אדם רוצה להריח ריח של ורדים, מה עליו לעשות? להביא ורדים ולהריח, נכון? זה הכי פשוט. אדם לוקח ורד, מריח, ומריח ריח של ורדים, אפילו מברך על זה. יש אפשרות אחרת, והיא להכניס אלקטרודה במקום במוח שאומר, אני מריח ריח ורדים. ואז האדם באמת מריח, גם אם אין ורדים. כי בעצם הפעולה של הוורד החיצוני, זה מגיע בסוף אל המוח. זה מתרגם על איזה מין מסר. אז המסר הזה נקלט בתוך המוח. אם אתה שם אלקטרודה בדיוק במקום המתאים, אתה תריח ריח של ורדים. זה לא שום ספק. מה? כן, והשאלה האם הוא יברך על זה או לא. כן. כן, האם אולי הברכה זה רק על ורד אמיתי. עכשיו, למה אני אומר את זה? כן, ומה אני רוצה לומר? שהמקדש הוא סוג של מוח של העולם. אז יש פעולות שנעשות בעולם כולו, או בתוך המקדש. כלומר, אם משהו חרב במקדש, משהו חרב בעולם. ואם משהו חרב בעולם, זה משפיע על המקדש. או בנוי, לא דווקא חרב. כן, אז זה מה שהבצלל יודע. הוא יודע לצרף אותיות שבהם נבראו שמיים וארץ, ולהכניס את כל זה בכוונות שלו, בשעה שהוא בונה המשכן. אז זה, שוב, זה הדברים האלה ידועים. הוא עושה את השולחן, עושה את הבדים, את המנורה. ורק הערה קטנה, כתוב לגבי המנורה, שלושה גביעים, כלומר, שישה קנים יוצאים מצידיה. מצידיה של מי? של המנורה. אז איפה המנורה?
המנורה היא או כולה, או גם החלק האמצעי.
יפה. החלק האמצעי הוא המנורה.
והקנה הראשי.
כן, זה מה שכתוב כאן, שלושה גביעים משוקדים וכו' וכו'. כן, לששת הקנים היוצאים מן המנורה, ובמנורה עצמה ארבעה גביעים. משוקדים כפתורה ופרחיה, זאת אומרת, מה שאומרים, המנורה זה הקנה האמצעי. יפה. נכון, וכפתור תחת שנקנים ממנה, ויעשה את המזבח, כל זה אנחנו מכירים. עכשיו שימו לב דבר מאוד מעניין, התורה כשהיא חוזרת על איך בונים, היא נכנסה את כל פרטי הפרטים, איך הוא עשה את הבדים, ואיך הוא עשה את הכרובים, ואיך הוא עשה את זה, וכו' וכו'. פתאום יש פסוק כפתת, משהו מדהים, ויעשה את שמן המשחה קודש, ואת כתורת הסמים טהור מעשה רוקח. זהו? אין פירוט. מה, לא כתבת, הרי בפרשת כתיסה כתוב לקחת קידה וקדמון בסם ושמן זית הין לגבי שמן המשחה. לבי הקטורת כתוב, קח לך סמים, נטף ושחלת וחלבנה. כל זה התורה הייתה יכולה בהחלט לנדב גם כן, עוד פעם. הרי אם אנחנו
חיצוני,
מה?
משהו חיצוני.
זה חיצוני? שמן המשחה וקטורת הסמים זה
חיצוני.
אני חושב בדיוק הפוך.
מה?
אני חושב בדיוק הפוך. שמן המשחה והקטורת, זה הדבר היותר עליון. זה מה שמקדש את הכל אחר כך. כן, ויוצא לפי זה, שגם שמן המשחה הוא זה שקידש את כל הכלים.
למה אין פירוט?
אין פירוט, כי זה כל כך גבוה שאי אפשר לפרט. כלומר, יש הבדל בין עולם כמותי לעולם איכותי. בדברים פנימיים מאוד, לא סופרים.
כן?
פרטו את כל... מה? בציווי. כן, בציווי כן. אבל אחר כך כשאנחנו מדברים על הביצוע, הביצוע הוא כזה שאי אפשר לפרט. זה הכוונה. ולכן כתוב הכל רק בפסוק אחד. ואנחנו עוברים בשעה טובה לפרק למד חטא. וואי, איזה מהירות היום, לא יומה. כן, השמן המשחה והכתורת זה בפרשת כתיסה, לא בתצווה. למה? כי זה בא להבדיל שמה בין שמן המשחה והכתורת, האחד הוא של משה, השני של אהרון. כן, כך לך נאמר בשמן המשחה, ואילו לגבי אהרון, והכתיר עליו אהרון כתורת סמים. זאת אומרת שפרשת תרומה, כפי שלמנו, היא פרשה של משה, פרשת תצווה היא פרשה של אהרון, פרשת כתיסה באה להראות מה קורה כשמשה למעלה ואהרון למטה, כשאין קשר ביניהם. ולכן בהתחלה מובאים כאחד שני התכנים, שני המוצרים שהם צריכים לעבוד ביחד, כדי ללמד אותנו מה קורה אחר כך שזה לא עובד. בסדר? אז גם פה, ויעש את מזבח העולה, כל הדברים האלה אנחנו מכירים, ולכן אין צורך לפרט.
איך נפלה מחלוקת? מהי צורת המנורה?
איך נפלה מחלוקת? איך היא צורת המנורה? אתה מדבר על
השאלה.
אתה מדבר על המנורה, האם היא מעוגלת או בקווים ישרים?
נכון.
טוב, התשובה היא שזה הכל התחיל מכתב יד של הרמב״ם, שבפירוש המשנה להרמב״ם הוא מצייר את המנורה עם כפתוריה והכל קווים ישרים. טוב, מה זה הקווים הישרים? אפשר להגיד שזה סכמטי. הרבי מלובביץ' אמר, לא, אם הרמב״ם עשה קווים ישרים, זה סימן שזה צריך להיות בקווים ישרים, והוא נתן לזה גם טעמים על פי הקבלה. יקשו עליו מהמנורה של טיטוס. המנורה של טיטוס היא מעוגלת. אבל אפשר לומר שרימו אותו. כלומר, המנורה המקורית נעלמה, והיו עוד מנורות במקדש, אז יכול להיות שזה המנורה שהוא לקח. זה אפשרות. אבל זה לא כל כך סביר. מה שכן מתברר, מצאו בחפירות ארכיאולוגיות ברובע היהודי מתחת לישיבת הכותל. כדאי לראות, תלכו לראות, זה משהו מדהים, לראות את הבתים של הכהנים, בכל חדר וחדר יש אמבטיה ומקווה. בכל חדר. מקווה. מקווה. כן, גם אמבטיה, גם מקווה, בכל חדר. זה בתים מפוארים. בתים מפוארים, עכשיו, יש שם גם כלים, הכל מאבן. למה? כי מדובר בכהנים שהקבידו על תומה וטהרה, ולכן כדי שלא תהיה בעיה של תומה, את הכלים הם עשו מאבן.
הוא מתנה.
כן, יש כמה מקומות, גם בקרמל מצאו מנורה מעוגלת, אבל מה שמצאו בעיר העתיקה הוא משמעותי. מדוע? כי ראו שם ציור קיר, שבו רואים את המזבח עם הקרנות ואת המנורה. כלומר, האדם שצייר את זה, או שציירו בשבילו, היה אדם שהיה מבקר במקדש. מדובר בכהנים מתקופת העבודה. והם מתארים, והכהנים האלה שישבו בבתים המפוארים האלה, הם היו בוודאי, הם היו רואים את המנורה. והם אז ציירו אותה בקנים מעוגלים. אז זה לכאורה מכריע שלא כשיטתו של הרבי מלובביץ', וזאת הסיבה שמכון המקדש, כשעשו את המנורה שהיום נמצאת ברחבת החורבה, עשו אותה מעוגלת, על סמך מה שמצאו בחפירות הארכיאולוגיות.
ואולי זו הייתה מחלוקת גדולה, בדיוק כמו שלגבי תפילין רש"י אומרים בה. מצאו כבר
מבית
בית שני, גם זה וגם זה.
לך תדע. אבל אני אגיד לך משהו. מה שמעניין כאן זה השיטה של רבנו סעדיה גאון. השיטה של רבנו סעדיה גאון, תגידו לו שאני לא נמצא. כן. עכשיו, השיטה של רבנו סעדיה גאון לגבי צורת המנורה, היא מאוד הגיונית, למרות שאף אחד לא אמר אותה. השיטה של רב סעדיה גאון היא שהקנים לא היו אחד ליד השני, אלא הם היו כמין גביע כזה. כלומר, חצי גורן עגולה. ואז יוצא דבר מעניין, שהנר האמצעי, שקוראים לו הנר המערבי, היה באמת מערבי. כיוון שהמנורה הייתה מעוגלת. פשוט מאוד. כן, תחשבו על זה. זה בפירושו לתורה שהתגלה בגניזות, יצא בהוצאת מוסד הרב קוק. אז יש לנו כבר שלוש שיטות, איך המנורה צריכה לראות.
יש יותר מערבים ממנו.
לא, לא, חצי עיגול, חצי עיגול. ואז יוצא שהנר האמצעי, כשאתה נכנס אתה רואה את זה ככה, כן? ואז לכיוון מערב נמצא הנר האמצעי, ולכן הוא באמת מערבי, כן? זה לא כמו שרגילים להסביר שמערבי שהוא קצת מוטה לכיוון מערב, לא מובן כל הסיפור, בסדר? טוב, מי יודע, כשאנחנו נבנה את בית המקדש... הייתה באחד מובזים. השאלה איך פונה? הרי הנר
המערבי...
נכון, אבל איפה הנר המערבי?
האמצעי
פונה. האמצעי איך הוא? איך הוא פונה? אז אם הם באותה שורה, במה הוא יותר מערבי מאחרים? מה? לכן הפירוש של רב סעדיה גאון, יש בו הרבה היגיון. כשאנחנו נבנה את בית המקדש, אנחנו נראה כבר מה נעשה. בסדר? אני אצטרך לשאול ברוח הקודש, מן הסתם שתחול אז, ואז נדע. במכון המקדש עשו את המנורה. עכשיו, הם...
לא עשו אותה כמו רב סעדיה.
לא, לא עשו כמו רב סעדיה. לא, הקנים וגנים לא עשו כמו רב סעדיה. כן. עכשיו, נשאלת השאלה, הם הסתבכו במכון המקדש. למה? כי כתוב, כיכר זהב טהור עשה אותה. כיכר זהב זה 3 קילו. 3 קילו זהב. עכשיו, המנורה, אם עושים אותה 18 טפחים, כמו שכתוב בברייתא דמלאכת המשכן, אי אפשר עם 3 קילו לעשות. צריך הרבה יותר. אלא מה? אתה צריך לומר שעשו אותה חלולה. אבל רש"י אומר, כמכה בקורנס, הוא מוציא משם את הזהב, ואז בסוף נשארת הצורה.
זה חלולה.
איך אפשר לעשות חלולה? מה? נכון, במיוחד זהב טהור. זהב טהור זה מתעקם כמו כלום.
אבל בקשה אי אפשר לעשות חלל.
נכון, גם זה נכון מה שאתה אומר. אז לכן זה לא עובד. אז מה אמרו? שמן הסתם המנורה הייתה עם ציפוי של כיכר זהב על גבי חומר אחר. עכשיו, אבל בכל זאת כתוב מקשה. מקשה זה צריך לעשות בבת אחת. אז מה עשו במכון המקדש? עשו מנורה מחומר אחר וטבלו אותה באמבטיה של זהב, כן, של זהב מותח, ועל ידי ריאקציה כימית כל הזהב נדבק בבת אחת על גבי המנורה הפנימית. שזה מאוד יפה, אבל הטכניקה הזאת לא הייתה קיימת בימי משה. אז לכן, גם אם הם עשו מקשה ויצאו איכשהו ידי חובת הכתוב, אבל ברור שהיסטורית זה לא היה כך.
לא הבנתי
את השיטה שלו.
אצל רב סעדיה גאון במעגל
יש 6 קנים או 7 קנים?
אצל רב סעדיה? לא, יש את המנורה עצמה, זה הקנה האמצעי.
לא, לא, לא. לא, זה פשוט. אם אתה עושה קנה אחד, וזה האמצעי, אתה, את הקנים האחרים אתה יכול לעשות עקומים. זה הכל בסדר. כן. עכשיו...
אבל הייתה להם טכניקה של התחה של
מתכת. התחה של מתכת, ברור.
אם עשו את בין יכול של מכל החומרים, צריכים את הטמפרטורה הכי גבוהה כדי להטיח אותם. ועשו מזה אדנים.
אז אין שום בעיה. הבעיה היא איך המנורה יוצאת כיכר זהב. יותר פשוט. כן, לכן הרבה יותר פשוט לומר שמה שחזל אמרו 18 טפחים זה לדורות, אבל במשכן היא הייתה יותר קטנה. יכול להיות שהייתה מוגבהת באופן שזה מגיע עד 18 טפחים, יכול להיות. כן, אבל מוכרחים לומר שהיא הייתה יותר קטנה, ואז הכל מסתדר. לא כתוב בתנ"ך, לא כתוב בתורה 18 טפחים.
איפה המדרגות שהכהן עומד עליהן?
מדרגות לא כתוב בתורה.
שלהטיב את הנרות לא עלה עד שלוש.
אבל זה לא כתוב בתורה, מה שאתה אומר.
מה?
זה לא כתוב בתורה. בתורה אין זכר למדרגות.
דברי חכמים.
דברי חכמים, אני מסכים. אז זה יכול להיות שזה מתאר את המנורה של בית שני. כן. הרי היו הרבה החלפות. הרי יוסי משיטה גנב את המנורה וכו'. זאת אומרת, נשדדה המנורה המקורית מזמן. גם על ידי מלך בבל. אז... ואתם בוודאי קראתם את הספר של סטפן צווייג על המנורה הקבורה, לא? לא קראתם? של סטפן צווייג? נו, באמת. אז זה יש פה עדיין תעלומה לגבי הכיכר זהב הזה. כן. איפה היינו? אז טוב, אז בזה התורה מסיימת את ה... אני רוצה להזכיר עוד משהו. נשאלת השאלה, התורה מעריכה מאוד בבניין המשכן. האם יש לנו מצווה לבנות מקדש או לא? האם בין תרי"ג מצוות יש לנו, החיים בדור הזה, מצווה לבנות את בית המקדש? אז אתם אומרים כדעת הרמב״ם, שיש מצווה מן התורה להקים בית לשם, ש... יהיו להקריב בו הקורבנות, ושיהיו ישראל עולים אליו שלוש פעמים בשנה. על מי מוטלת המצווה הזאת? על הציבור, על המלך. לכן הרמב״ם כותב בהלכות מלכים שהמשיח יבנה את המקדש. האם זה בא לומר שאם אין משיח אין לבנות? לא. זה ייבנה בידי אדם.
איך הרמב״ם סובר שהמקדש ירד?
הרמב״ם, אתה אומר, סובר ש... אתה אומר שרשי אומר שהרמב"ן אומר שהמקדש ירד מן השמיים. הרמב"ן מעולם לא אמר את זה, לא כתב את זה, אלא רשי כתב את זה, נכון? רשי כתב שהמקדש, האמת היא זה לא ברור בכלל, רשי לא אמר שהוא ירד מן השמיים. אם תדייקו בדברי רשי תראו שהוא כותב משהו אחר לגמרי. הוא כותב שהמקדש העתיד להיבנות כבר ארוך ומשוכלל, בנוי ומשוכלל בשמיים. ככה רש"י כותב במסכת סוכה וגם במסכת ראש השנה, נדמה לי. כן. כלומר,
סליחה הרב.
לא הבנתי, מה אתה אומר?
סליחה הרב. אני שאלתי את כבודו פעם אם המקדש ירד מהשמיים, כבודו אמר לי שהאידיאה קיימת.
כן? מה אני אמרתי?
שהאידאה של
המקדש... האידאה, בסדר, אבל כדי להגיע לזה צריך להתכונן, צריך לברר את הדברים. ואז השאלה, מה הבעיה?
אם ככה אפשר לשמוע אותו.
לא, אבל... טוב, השאלה היא כזאת. השאלה היא איך המקדש ייבנה. אז אתם הבאתם את דעת הרמב״ם, שהמקדש ייבנה בידי אדם. כן, אני זוכר שפעם דיברתי בפני קבוצה של אנשי כמורה, אנשי כמורה נוצרים, קתולים, ואחת השאלות שהם שאלו אותי זה היה, האם אתם תבנו את בית המקדש? אמרתי להם, בוודאי. אז אחת הנזירות שמה אמרה, זה לא יכול להיות מה שאתה אומר, כי לפי דבריך, המקדש ייבנה בידי אדם. והלא... לפי היהדות בעצמה, המשיח הוא זה שיבנה. אז הייתי צריך להזכיר לה בעדינות, שלפי היהדות המשיח הוא בן אדם. כן. עכשיו, אז זה דעת הרמב״ם. מה עם דעת רשי? אז רשי, לפי מה שרגילים לפרש בדבריו, אני מטוען שרשי לא התכוון לזה, אבל כי הרי יש שאלה בגמרא, שיתכן שמהרה ייבנה המקדש ב... מוצאי יום טוב ראשון של פסח. והרי לא בונים בלילה, הרי לא בונים מקדש בלילה, אז אכן אומר רשי, הוא מן השמיים יבוא, אז זה בסדר, והשמיים הם לא מחויבים להלכות שלנו. כן. עכשיו, אז רגילים לומר שדעת רשי וכן דעת התוספות, שהמקדש יבוא בנוי. כלומר, אנחנו מתהלכים פה בירושלים, פתאום שומעים שריקה אדירה, בום, ואז יש לנו מטאור שעד עכשיו התהלך לו בגלקסיה, והוא חיפש היתר נחיתה, נתנו לו היתר נחיתה, מגיע על הר הבית, ואז יש לנו מקדש בנוי, שכמובן יצטרכו להרוס אותו, כי בגץ יחייב לבנות מחדש את כיפת הסלע.
השאלה היא, אתה שמשלת לנס, להשתמש
שם... איך יש להשתמש לנס? כן, הרב ישראל אריאל, ממכון המקדש אומר, שאם המקדש ירד מן השמיים, הוא יחזיר אותו, משום תעשה ולא מן העשוי. כן. טוב, זה הדעה הקיצונית השנייה.
צריך 5 שנים ללמוד, כהנים.
כן. טוב, דעה שלישית.
בגץ לא יהיה קיים אז.
בגץ לא יהיה קיים. למה? כי המקדש ירד על הבגץ?
טוב. יצר לנו לתמיים, ואיך נוכל להיות?
טוב, אז בכל מקרה, בינתיים הבאתי לכם 2 שיטות, אבל האמת היא שיש בזה 5 שיטות, ואם כן צריך להשלים בעוד 3 שיטות, וגם בסוף להכריע ביניהן. את זה נשמור בעזרת השם יתברך לפעם הבאה. שלום.